אני והעולם שלי כולו שלך.
תחזרי, אני כל כך פוחד, אוהב אותך וגם כל כך שונא תמיד לכאוב אותך, קשה לי לא לראות אותך יותר.
והאמת שאני לא כזה חזק כמו שחשבתי שיהיה.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
אם תביטו לימינכם תוכלו לראות את היצירה המופתית של הצייר טוש פיינטר שמושך את המכחול לאט לאט לצלילי
הקאפה. יצאתם לסיור במוזיאון אבל חסר לכם קצת מלח פלפל? מוזיאון חדש בחדרה, מוזיאון המלח פלפל. בואו לראות אוסף מדהים של למעלה מ-20 אלף זוגות מכל העולם, מכל החומרים ומכל הזמנים. חוויה לכל המשפחה שלא תשכח. לפרטים 050-684-9989. מוזיאון המלח פלפל בחדרה. חפשו אותנו בווייז.
על פי חוק, רכיבה על אופניים חשמליים מותרת רק מגיל 16 ורק בשבילי אופניים. אין שביל אופניים, רוכבים על הכביש. מחזירים את המדרכה להולכי הרגל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב באופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים, צהריים טובים, ועדיין אפשר להגיד גם חג שמח. צהריים טובים לאורחת היקרה. כן, איסרו חג, אז אפשר כזה. מה זאת אומרת? אז אפשר, אפשר להגיד. אז צהריים טובים וברוכה נמצאת מורן, שמיד אני אציג אותך בכל הפורמליות והבלתי פורמליות.
ברוכים הנמצאים.
ברוכה נמצאת, ושלום לשוקי היקר שלנו, מה שלומך?
אהלן, ברוך השם.
אתה נראה לי אחרי הרבה פסטות, גבינות וכל מיני שכאלה.
לא אוכל דברי חלב.
אז אתה נראה לי אחרי פיצות בלי חלב.
לא אוכל פיצות, זה בצק.
אז אתה נראה לי אחרי שרק שתית.
נכון.
אז זהו, לפחות אתה נראה לי. בדיוק.
והוגיה זה חשוב.
הוגיה זה מאוד חשוב. תכף נדבר מה היו המרכיבים של ההוגיה.
למרות שאתם יודעים שהמצווה היא לאכול בשר, נכון?
יום...
והמנהג זה לאכול חלב.
לא, לא, לא. יום חלב,
הקטע של חלב זה בכלל תעלול שיווקי של תנובה, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט.
לא, לא, ממש לא.
כן, כן.
מותר לאכול, ביום הראשון צריך לאכול חלב, ביום השני צריך לאכול בשר.
לחכות שש שעות, אתה אומר.
אני פשוט עשיתי תוכנית על זה, אז
אני יודע. הבנתי, אז אתה עכשיו זה, אז אתה עוד מעט...
יש לי כישרון לזה,
אז אני מחכה עוד מעט להעשרת הידע, ואנחנו נפתח קודם כל באיזושהי התנחתה מוזיקלית, ככה שיהיה לכם זמן להיכנס אלינו ולצפות בנו. ומורן שלנו, היפהפייה, היקרה, עורכת הדין מורן סמון, בחרה לנו יופי של שירים, ואני מרשה לעצמי לפתוח את התוכנית שלנו עם השיר המקסים לבחור נכון של ישי.
בחירה משובחת.
לגמרי. אז יאללה, שוקי, תן לנו.
אמיר דדון! בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ועוד. הנטיות מבט חטוף אל עצמי ודי רק לא להסתכל מה שבפנים כבר בפנים מדי קוראים לזה הרגל מתי אלמד לבחור נכון להאמין לראות שטוב אותו הכל מדבר אליי פוגש בי בלילות הולך מבלי להבין לאן האם מוכן לחזור מבט עצוב מסביב ודי יותר כבר לא אפול יש ילד שמסתכל עליי קוראים לזה לגדול של חלומות אם אתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה אבל
שמענו את השיר המקסים של ישי ריבו ואמיר דדון, לבחור נכון, והיום אני בחרתי, מה זה נכון? עשיתי אחלה בחירה. הבאתי לכם היום את עורכת הדין, המקסימה, הנהדרת, הנפלאה, מורן סמון. אהלן,
מה שלומך? תודה שאת מערכת אותי, זו זכות כולה שלי, ואחרי כל הפתיחה הזו אני יכולה להשמין מנחת. ותאמיני לי, אחרי שבועות אני לא צריכה את הנחת כדי להשמין, היה את האוכל של אימא.
אין כבר אוכל של אימא, אימא תמי,
אימא תמי,
אימא תמי צופה, אז היי לאימא תמי, ואבא יחי כמובן. ואם מישהו מהצופים שלנו, אנחנו נשמח מאוד לענות על שאלות שתהיינה מופנות למורן, אז מוזמן להתקשר אלינו ל-03-677-3636, ואם מישהו רוצה לשלוח לנו, אלינו איזושהי שאלה, אפילו באופן אנונימי זה בסדר, אפשר לשלוח לוואטסאפ של הרדיו, 053-807-1213.
אני רואה שכבר יש לנו שאלה אחת פה.
באמת?
כן.
אנחנו תכף, את תגידי.
עם הוואץ' פארטי.
בסדר, אז תגידי לבחור או בחורה שעלתה.
נכון, שאנחנו נתייחס לשאלה הזו בהמשך.
מיד נתייחס.
מכיוון ש...
לגמרי.
תכננתי להתייחס אליה באמת, אנחנו, לנושא הזה בהמשך, אז
אני לא יודעת אפילו על מה, אבל כן. אנחנו בהחלט נתייחס לכל דבר שיעלה, ואם אנחנו נראה שיהיה לנו, סליחה, מבול של שאלות והנושא הוא מאוד חם, אז אנחנו נעשה שידור נוסף עם מורן בעוד, נגיד, באמת, אמיתי לגמרי, עוד איזה חודשיים, שלושה, אם יש דברים שצריך יהיה, נגיד, לרענן, חוקים וכל מיני שכאלה. אז אני בחרתי לפתוח את התוכנית שלנו עם השיר לבחור נכון, ואני עכשיו עושה איזשהו חיבור אחר לגמרי. אנחנו פוגשים מישהו או פוגשים מישהי, תלוי, והיום זה יכול להיות מבין כזה, ממין כזה וממין כזה ומאותו מין.
נכון.
כי היום הכל כבר קיים.
המשפחה המודרנית היא
לגמרי.
באמת הפכה להיות הרבה יותר רחבה ומסועפת מאשר
כן,
גבר
מגוונת,
אישה.
כן, מגוונת, בדיוק. זה לא מה שהיה כשאני הייתי ילדה שזה רק גבר ואישה, ומביאים ילד לעולם רק אם התחתנו. היום הסיטואציות הן רחבות ומגוונות. ונדמה שבחרנו נכון.
תלוי מי.
אז אני אומרת, נדמה שבחרנו נכון. זה הולך להיות מאוד משעשע, שוקי, אתה צריך להיות בקשב מלא, מלא ביותר. ולעיתים...
לא תמיד אנחנו בוחרים נכון בניסויים.
נכון.
אבל הגישה שלי אומרת זה שגם אם לא בחרנו נכון בניסויים, צריך לבחור נכון בגירושין. זאת אומרת,
נכון.
איך להתגרש ואיך לעשות את
לגמרי.
זה. כי יש דרך נכונה לעשות
לגמרי.
את הדברים, ולא צריך...
אני תמיד אומר... לפני שאתה הולך להתחתן, תדע ממי אתה הולך להתגרש.
בדיוק, אבל אנחנו, מכיוון שאני נגיד נכשלתי בקורס קריאת
מחשבות, כי היום החוקים הם לא בדיוק.
אז אני לא ממש יודעת, אבל אני כן יודעת לומר לך, שאני על הליך גירושין שאני עברתי מבעלי לשעבר, פיתחתי שיטה שהתפקיד שלה הוא לנהל הליך גירושין בצורה אפקטיבית וטובה, וגם לזה
אנחנו
נגיע בהמשך.
אנחנו באמת, אנחנו תכף נגיע, ואני רוצה להגיד, שמה שאתה אומר שוקי הוא נכון בחלקו. כי אם אנחנו נסתכל נגיד על המסלול הרגיל, so called הרגיל, אוקיי? אז זה יכול להיות או שזה בן, בת, זוג, לא משנה כרגע המינים, שהכרנו אותם נגיד בגיל הנעורים, ואחרי הצבא כזה התחתנו, או שנגיד בצבא, או אחרי הצבא, ולא משנה, והתחתנו, והבאנו ילדים לעולם, ואפס אחרי 10-15 שנים במקרה הטוב, כי היום זה אחרי 10-15 דקות. כן, ואחרי חגים, הנה אחרי חג שבועות, אנחנו גם על זה נדבר.
כבר קיבלתי מבול של... שיחות טלפון מהבוקר של אנחנו צריכים בידע.
ברור, אמא שלך לא אמרה לי שהקרפלח שלי היו מוצלחים, אנחנו ניפגש על מדרגות הרבנות. אבל אנחנו באמת יודעים שגם הסטטיסטיקה אמרה שאחרי ראש השנה ופסח, הכמויות הן גדולות.
ראש השנה, פסח והחופש הגדול.
אל
תשכחי את החופש הגדול, כי הוא מתכון.
אוקיי, אז אני רק אסיים מה שהתחלתי להגיד לך, שוקי, שהבחור או הבחורה או הגבר או האישה שאתה מתחתן וניסה להם כשאתה צעיר, זה ממש לא בהכרח אלה שאתה אמור להתגרש מהם אחרי 10, 15 ו-20 שנים.
אבל את יודעת למה זה?
כי?
מכיוון שכשאנחנו מכירים, רוב האנשים מכירים את בני הזוג שלהם בשנות ה-20.
נכון.
אוקיי? ורוב, וחלק גדול מהגירושים נעשים באמצע שנות ה-30, תחילת 40.
נכון.
כל התקופה הזו, אנשים עוברים התפתחות אישית, מקצועית.
או שלא.
בדיוק, או שלא. ואז מה שקורה זה שנפערים פערים מאוד גדולים. ואם התקשורת בין הצדדים היא לא טובה, אז הפערים הולכים ונהיים גדולים עד כדי כך שאין שום דבר שמחבר בין בני הזוג, ומה שחיבר אותם בשנות ה-20, דפנטלי לא מחבר אותם בשנות ה-30 וה-40 לחיים.
לגמרי.
הסיבה העיקרית היום לגירושין זה היעדר תקשורת.
לגמרי. אני איתך לגמרי, ולכן אני אומרת ש... גם כשמתחתנים, ואת יודעת, בשנות ה-20, נגיד אנחנו הנשים או הבנות, כמו שאני לא אוהבת להשתמש במושג הזה, אבל נגיד, רואות את עצמנו ואיזה יופי ופוצי מוצי וכאלה, מי בכלל חושב על גירושים?
נכון.
בפרק ב' אתה חושב על גירושים, כי בעצם אתה אומר לעצמך, מר שוקי, עכשיו אני הרבה יותר חכם, ועכשיו אני צריך לראות ולבדוק אם באמת אני הולך לקראת הצד הזה ולקראת המקום הזה.
וגם פה אני חייבת להוסיף שאנשים... אמנם בוחרים להיות בפרק ב', אבל לא תמיד בוחרים נכון.
נכון.
כי הם לא עוברים תהליך עם עצמם לגבי מה היו הבחירות
לפני זה. להשתחרר מדפוסים.
בדיוק, להשתחרר מהדפוסים ומהבחירות הקודמות, ואז הם בוחרים אותו דבר ולא מבינים למה זה נמשך. יש לי לקוח במשרד שזו פעם השלישית שהוא חוזר לגירושין.
אולי צריך לאכול גלידה יותר טוב.
או לשבור את הדפוס הזה שגורם לו לבחור את אותה בת זוג כל פעם מחדש ואחרי זה להתגרש. אבל כן,
אני
יכול
אני עדיף, תשמע, זה גם זול יותר.
זה הרבה יותר זול.
לגמרי. בכלל, אם הוא לוקח מנה קטנה, מה זה לעומת לשלם?
זה גם פחות משמין, בדיוק.
בדיוק, וללא סוכר, בכלל. את יודעת, הערך הקלורי של זה לעומת שלם מזונות בפעם המי יודע מה.
אבל אם באמת ללמוד לקח מגירושין, זה מה היה הדפוס שגרם לכם לבחור בבן הזוג, ולמה בחרתם בו, ואם אתם רוצים לבחור עוד פעם, אז סבבה, תישארו עם הדפוס הזה, אבל אם אתם רוצים לשנות את הדפוס ולבחור אחרת וטוב יותר, אז תפעלו. יש היום קורסים מדהימים בנושאים האלה, יש אנשי מקצוע שיוכלים ללוות...
מה זה קורסים?
קורסי...
בואי סברי לי את האוזן.
הם לא קורסים משפטיים. הם
לא,
קורסי
לא
פריצות
חשבתי.
דרך.
אוקיי.
הם קורסים, נגיד, מהתחום של אימון, אוקיי. מהתחום של הטיפול. אלה קורסים שבאים, מזהים את הדפוס, מפרקים אותו ובונים דפוס אחר טוב יותר, כזה שישרת את הסיפור החדש שלנו.
אוקיי.
כל הלקוחות אצלי במשרד עוברים תהליכים. לאו דווקא עוברים תהליכים בקורסים, אבל אצלי במשרד אני פשוט מצמידה להם על חשבון המשרד, מטפלת לתשעה מפגשים, שזה בדיוק חלק ממה שהיא אמורה לעשות. לעזור להם להתמודד עם הסוגיות שהביאו אותם להליך הגירושין, לפרק אותם, לתת להם הדרכה הורית ולבנות דפוסים חדשים. למה? מכיוון שאני חושבת שזה הערך הכי טוב שאני יכולה לתת ללקוחות שלי.
לגמרי.
לנהל הליך משפטי, אני יודעת לעשות את זה מצוין.
לגמרי.
זו אין בעיה, אבל לתת את הערך הנוסף שהם יוכלו לצאת עם כלים חדשים ונוספים לקראת החיים החדשים שלהם, אני חושבת שזו הדרך הטובה ביותר
אני,
לעשות את
אני
זה.
אני לגמרי מסכימה איתך, כי אני חושבת שבאמת עורך דין טוב צריך לדעת מה הערך המוסף שהוא מביא איתו מעבר לצד המשפטי.
את מרשה לי להמליץ על קורסים, כבר אני פה כאילו בקורס טוב, שאני ממליצה על
הלקוחות
שלי.
אולי אפילו גם נדבר אחר כך על שטאפים, מהמקום שלי כמאמנת וכמגשרת.
מצוין.
בבקשה.
אז זה מצוין, זה תמיד יכול להיות טוב לאזור הצפוני שלי יותר, גם והמרכז.
יאללה, בכיף לגמרי.
אבל יש קורס שקוראים לו קורס פריצות דרך של מעיין בן ציון.
כן.
שזה קורס בין 9 מפגשים, שבאמת זה התפקיד שלו. לראות איזה דפוס יש לנו שמעכב אותנו, לפרק אותו ולבנות דפוס חדש.
מעולה.
ופה נעשה את הפריצה דרך, ואגב זה עובד רוחבי. בתור מאמנת, את יודעת את זה יותר טוב ממני, כל תחום שאת בוחרת,
נכון.
משפיע על כל שאר התחומים.
לגמרי,
בחיים.
לגמרי. זה מזכיר לי, את יודעת את האמירות של הסטודנטים והמשתלמים שלי, ולא משנה איזה נושא אני מלמדת, אז הם קודם אומרים לי, אבל זה קודם כל לחיים. ואני אומרת, זה קודם כל צריך להיות לחיים. אם זה לא לחיים, אז זה לא יכול להתקיים הפוך, זאת אומרת, אי אפשר להביא משהו קודם לדיסציפלינה המקצועית שלנו.
נכון.
סליחה, ואחר כך להגיד זה גם לחיים. זה צריך לבוא קודם כל, צריך לפגוש את האני שלי באמת מהמקום שלי. ואני חושבת שזה צריך להיות משהו שבאמת יעשה ככה טוב לכולם. ונעשה איזושהי קפיצה, מה את אומרת, לאיזשהו שיר בעניין של משהו טוב? שוקי. מה אתה אומר שתשמיע לנו ככה את ישי לוי ושיר לוי עם משהו טוב?
אני חייבת להגיד שזה שיר שאני מאוד מאוד אוהבת בו.
למה?
כי זה שיר שמספר על מערכת יחסים מאוד מורכבת של אבא ובן, ולאן הם התקדמו איתה בדיוק בעקבות התקשורת. כשמייצרים תקשורת, מצליחים לייצר אפילו משפחה טובה.
נכון.
וזה מרגש, השיר הזה מרגש אותי.
גם אותי.
גם בתור אימא, גם בתור עורכת דין, כן.
אני זוכר שנתת לי כוח, למרות שברחת זכיתי לסלוח. אתה שרת כבר את כל המילים, לי נותרה השתיקה. אתה זוכר גם חיבקת אותי איזה בוקר, אמרת אתה גבר בבית, תזכור שאולי שכחת הייתי רק ילד, הילד שלך.
מה שאתה לא כל כך יודע זה שעד הבוקר שרתי לך ככה במיטה. אני הייתי שלך, כל כך שלך, אתה שומע, שרתי לך עד הבוקר. כוח, איך אתה נותן לי את הכוח השנים משהו טוב קורה לי בפנים.
אושר, עכשיו שאתה כאן איתי זה אושר, אקח איתי עכשיו למרחקים ולכל החיים.
שהייתי בערך הלכתי עירום רק עם כתר של מלך, ניסיתי כל כך לחסות על כל מה שחסר. אני זוכר גם חיבקתי אותך איזה בוקר, אמרתי משפט שעלה לי ביוקר, אולי קצת שכחתי היית רק ילד, הילד שלי.
שאתה לא כל כך יודע, אני שמעתי ששרת לי כל לילה במיטה, אני הייתי איתך, כל כך איתך, כל כך שומע, איך שרת לי אז עד הבוקר. כוח, איך אתה נותן לי את הכוח לזכור את מה שטוב עם השנים, משהו טוב קורה לי בפנים.
הייתי עכשיו למרחקים ולכל החיים. מה שאתה לא כל כך יודע זה שעד הבוקר שרתי לך ככה במיטה,
אני הייתי איתך, כל כך איתך, כל כך שומע, איך שרת לי אז עד הבוקר.
כוח, איך אתה נותן לי את הכוח
לזכור את מה שטוב עם השנים, משהו טוב קורה לי בפנים. קניתי זה אושר,
אקח איתי עכשיו למרחקים ולכל החיים. מה שאתה לא כל כך יודע זה שעד הבוקר שרתי לך ככה במיטה.
מרגש אותי.
שיר מקסים הזה. ומדהים. אני יודעת שהצופים רואים שאנחנו פה מדברות, כן. ועניינים, אבל אתם חייבים להבין שאנחנו גם מאזינות לשיר, אנחנו שומעים אותו פה באולפן, ויש לנו ככה את ההזדמנות לדסקס ולהביע כמה התרגשנו מהשיר, וכמה התרגשנו מעוד כל מיני דברים אחרים. אז בואי מורן, תגידי לי, איך פתאום קם לו אדם בבוקר, ובמקרה הזה אישה או נערה, ומחליטה שהיא רוצה להיות עורכת דין? מאיפה זה מגיע?
מהבית.
יאללה.
אני באה מ... אני אמנם טבריאנית, אבל השורשים הם עיראקים, חלק מהם, והסבא העיראקי שלי בערך, סבא חי, בערך
שאני
מגיל...
מכירה שאת אותו.
שאת מכירה אותו.
אדם את, מקסים.
אז את יודעת על מה אני מדברת. לגמרי. בערך מגיל ארבע אמר לי, את תהיה עורך הדין, ולאחי אתה תהיה רואה חשבון, וזהו. זה כל מה שראינו לנגד העיניים, אני אהיה עורך הדין והוא רואה חשבון. יצא גם המקרה שאני גם מאוד אוהבת להופיע על במה, זה די הסתדר הכל ביחד, וכשהייתי ילדה בשנות ה-80, אז היה את בית משפט לתביעות קטנות, את זוכרת
כן,
את התוכנית
שהייתה? כן, ברור, ברור.
אני ראיתי אותו בשקיקה, וכל כך רציתי להיות עורך הדין, שזה הדבר שעשיתי איך שהשתחררתי מקבע, ישר התחלתי לימודים, ובשנה הבית שלי כבר התחלתי לעבוד במשרד עורכי דין, כי יותר עניין אותי הפרקטיקה, עניינה אותי יותר הפרקטיקה מאשר התיאוריה, וזהו, וככה התגלגלתי לתחום.
מדליק לגמרי.
ואז פיתחנו אותו לעוד כל מיני מקומות.
אז זהו, שללכת ולהיות עורך דין, הרי יש לנו אין ספור תחומים שאפשר להתמחות בהם. למה דווקא התחום הזה משך אותך?
אז במקור לא התחלתי בתחום הזה, התחלתי בתחום של רשויות מקומיות, ובמשך 3 שנים הייתי במשרד שנתן ייעוץ לרשויות מקומיות, זה כל המשפט המנהלי, וחלק מהעבודה שלי ציוותו אותי למחלקת רווחה. מחלקת רווחה של שתי רשויות מקומיות מאוד גדולות, ובזמן הזה גיליתי שאני יותר אוהבת אנשים מאשר בניינים ומכרזים, ואגרות והטלים, וכשסיימתי את השלוש שנים, פשוט בחרתי לעשות הסבה לתחום של דיני משפחה. חייבת להגיד שאף אחד לא רצה לפתוח לי את הדלת, כי באתי מבחוץ וגם לא היו לי ממש קשרים.
שזה אומר שגם פה יש פוליטיקות כמובן?
תמיד יש פוליטיקות, כן. אבל אני חייבת... זה חלק... אם מישהו מעורכי הדין מקשיב לי, זה אל תוותרו. הדרך להצלחה היא גם מטרה וגם נחישות. כמות הלאבים שאני קיבלתי בחיי היא כל כך גדולה, וכמות הדלתות שנסגרו בפניי היא כל כך גדולה שזה רק חיזק אותי. זה גרם לי לרצות להיכנס לתחום הזה יותר, כי אמרתי, רגע, אם לא מאפשרים לי להיכנס לתחום הזה, אז כנראה שהוא ממש מעניין, אז ננסה, ובסוף מצאתי משרד שנתן לי את ההזדמנות הזו, עבדתי שם חצי שנה, ואז פתחתי משרד משלי.
מדליק. איפה כן? המשרד ממוקם?
בבורסה, ברמת גן, בבית שפ, והוא נמצא שם כבר חמש שנים, בחמש שנים האחרונות. לפני כן הייתי בשותפות, השותפות הסתיימה, השותף שלי התמנה להיות שופט, אני לא יכולה להופיע בפניו, ואני מופיעה, ואני במשרד משלי.
מקסים.
כן, וזה יצא גם משרד של עורכות דין בשנים האחרונות.
בואי ספרי על המשרד קצת, באמת ממקום מעצים, אנחנו מדברים גם על הקטע הזה רק של נשים, תמיד זה מתחבר להעצמה נשית.
נכון, אבל זה לא היה, אני חייבת להודות שאצלי
זה לא הייתה... שזה לא היה במכוון, זאת לא הייתה המטרה, אבל זה יצא ביי פרודקט, מה שנקרא.
נכון, מה שקרה זה שכשפתחתי את המשרד, אז לא היו לי עובדים, וגם הייתי צריכה לגייס לקוחות, גייסתי לקוחות, והנפח עבודה גדל, הייתי צריכה עורכי דין, ולמרות שניסיתי, אצלי במשרד, וזה רק מהניסיון שלי, למרות שניסיתי לזכור עורכי דין שיהיו שכירים במשרד, בסופו של דבר הגעתי לקונסטלציה שבה אני עובדת הרבה יותר טוב עם נשים, במיוחד אמהות, אני חייבת להודות. אנחנו הרבה יותר יעילות מהיום שאנחנו הופכות להיות אמהות. אין לנו זמן לבזבז, אנחנו חייבות להספיק כל כך הרבה במהלך היום שזה מדהים. והצוות של המשרד היום מונה שתי עורכות דין, מנהלת משרד.
מדליק.
יש לי צוות מדהים ונפלא, וזה איזה הבייבי.
יופי, כן. איזה יופי, מקסים.
ובנוסף לבייבי הזה... סליחה שאני קוטעת
לא, בקופצת. לא, מה זה קוטעת? זה חלק מהעניין?
נכון, אז בנוסף לבייבי הזה יש לי בייבי נוסף שהוא הפרקטיקה. אני מייסדת משותפת של מכון לפרקטיקה לעורכי דין בתחום דיני המשפחה. מחר, סליחה, מחרתיים, אני מעבירה יום פרקטי בנוגע לצוואות. ויש לנו את קורס הדגל, שזה ניהול תיק גירושין בצורה הפרקטית ביותר, ואני חייבת להודות שאני מתרגשת ברמות אחרות, כי ביום חמישי האחרון פתחנו קורס נוסף עם למעלה מ-100 עורכי דין.
וואו.
סולד אאוט, וזה מרגש, הבעת אמון היא באמת מדהימה.
איזה יופי. העלית עכשיו את הסוגיה הזו של צוואות, שזו סוגיה רגישה בפני עצמה. איזשהו טיפ לצופים שלנו בנושא?
תעשו. זה הטיפ הכי טוב שאני יכולה לתת לכם. אל תבטרו על צבע.
חשבתי שיהיה לנו עכשיו 5 דקות, יחליפו, ואז אני אגיד לך, מורן, קצרי, כאילו, הזמן רץ, אבל אוקיי.
אז אני אעשה את זה כך. שני דברים שהם מבחינתי הכרחיים כמעט לכל אדם. הסכם ממון וצוואות. צוואות גם הכרחיות יותר בפרק ב', מכיוון שכל המערכת משתנה וצריך להגן גם על הילדים מפרק א' וגם על הקונסטלציה החדשה בפרק ב', ואני אתחיל עוד ברשותך לפני זה, הסכמי ממון. אנשים חושבים שהסכם ממון זה דבר דרקוני, חד צדדי, שבא לפגוע בצד החלש יותר כלכלית. אני כאן לומר לכם, זה לא. זה אחד הכלים, דרך אגב, בראייה שלי, היותר רומנטיים שזוג יכול לעשות כדי גם להסדיר את העניינים הכלכליים ביניהם ולשים אותם בצד שהם לא יצטרכו להתווכח עליהם בהמשך, וגם כדי לקבוע את אבני הבוחן שלהם במערכת היחסים. אצלנו במשרד עושים הסכמי ממון חכמים שהתפקיד שלהם הוא לטפל במערכות יחסים. איך אנחנו רואים את גידול הילדים? חילוני, דתי, כן חיסונים, לא חיסונים, איפה לגור, לא לגור, התנהלות בחשבון הבנק, כל הנקודות שבדרך כלל הן גורמות לחיכוכים בתחילת הדרך, אז אפשר לייתר אותם. אפשר גם לעזור באמצעות ההסכם המון, לייצר תקשורת בין הצדדים. שיח ביניהם על דברים שהם מפחדים לדבר עליהם. רוב האנשים חושבים שזה שהם מתכננים חתונה במאות אלפי שקלים, הם מסיימים את כל העניין של החתונה. הם שוכחים שאחרי 5 שעות האלה יש לייפטיים, יש חיים שלמים שצריך...
לגמרי, אחרי הבורקס והעוף.
שכבר היום שכבר קצת עבדו, עברו להיות כבר אסדו ו...
בדיוק,
וסושי.
נכון, ולחמניות כן. בן.
נכון.
זה הבורקס החדש.
שזה מעולה לדעתי, אגב.
לגמרי.
בן זה מצוין.
לא נדבר על זה. רק מלדבר נעלה עוד איזה 5 קילוגרמים.
לגמרי, יחד עם הנחת.
ברור, ברור, ברור.
אז כל העניין של הסכם המון יכול להיות פלטפורמה מדהימה ורומנטית, לייצר שיח בין בני הזוג. אם מלכתחילה אנחנו אומרים שהבעיה העיקרית זה חוסר תקשורת, אז למה לא לדבר על דברים שהם נקודות שסביר להניח יעלו בהמשך?
לפני זאת אומרת שההצעה היא בכלל לפני החתונה. זאת אומרת שכמו שמקדימים ומתכננים איפה נתחתן ואת מי אנחנו נזמין, שם בערך במקום הזה, באזור הזה, להתחיל לדבר גם על הדברים האלה, כדי לראות שבאמת יש לנו, שאין לנו מחסומים תקשורתיים.
נכון, זה מאוד מאוד חשוב. ובהסכם הממון באמת לייצר בהירות לגבי התא המשפחתי, איך רואים את האופן גידול של הילדים, את הכלכלה והכל, איך רואים, בלי שום קשר, את הנושא הכלכלי בין בני הזוג, אבל זה נפרד, ולאחר מכן, כשכבר יש ילדים, זה השלב שאני ממליצה על צוואות. זה נכון שאנשים סבורים, רגע, אנשים צעירים בעיקר, יש לנו עוד הרבה זמן עד שנמות, אין צורך לדאוג, אבל דווקא היום, כשאנחנו עוסקים יותר בספורט ובספורט אתגרי, והחיים שלנו הם כל כך מלחיצים, אז יש צורך לדאוג גם לעתיד של אלה של הילדים שלנו והמשפחה, ומהמקום הזה להסדיר צוואות. עכשיו, אם אלה צוואות פשוטות, אפשר לכתוב אותן בכתב יד. אין צורך בעורך דין. אני גם בקורס, ביום עיון שלי, מסבירה את זה לעורכי הדין. לא כל אדם שצריך צוואה, צריך שאנחנו ננסח לו. אם זו צוואה פשוטה שאת כל מה שיש לי אני מעביר לבת הזוג שלי או לילדים שלי בחלקים שווים, אפשר לעשות את זה בכתב יד, רק תדאגו שיהיה תאריך למעלה, את הפרטים המלאים של אותו מצווה, שהוא עושה את זה מרצון חופשי וחתימה למטה. זה כל מה שצריך ושכמובן יהיה בכתב ידו של המצווה. אלה התנאים לצוואה בכתב יד.
וגם לא תמיד יש לזה אחר כך תוקף, שמענו על מקרים ועל סיפורים, שאדם השאיר צוואה וזה הגיע אחר כך לבית משפט וכל מיני סיפורים שהם מסביב.
תמיד יהיה את זה. ולכן...
אז לשם מה?
לשם מה לכתוב צוואה? מכיוון שלרוב, אלא אם כן מי שמתנגד לצוואה מצליח לייצר מצג בפני בית משפט של צוואה מזויפת או צוואה שנחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת ונסיבות ממש ממש כבדות, בית משפט יכבד את הצוואה. ובחלק גדול מהמקרים הוא מכבד את הצבא. באמת צריכים לראות שזה לא נעשה תוך עושק, כפייה, טעות, הטעיה, חוסר תום לב, השפעה בלתי הוגנת. אגב, לא כל השפעה היא השפעה בלתי הוגנת. לצורך העניין, אם בת לוקחת את אביה לחתום על צוואה אצל עורך דין שהיא מכירה, לאו דווקא זה ייחשב להשפעה בלתי הוגנת. זה, כי מצפים שבני משפחה יעזרו אחד לשני. והשפעה יכולה להיות השפעה, אבל לאו דווקא בלתי הוגנת. לעומת זאת, אם הוא גר אצלה בבית, סמוך על שולחנה, יש לו תלות מאוד מאוד גדולה, ובסופו של דבר היא זו שלוקחת אותו לעורך הדין יד ביד, נכנסת גם לחדר בזמן שהוא מצווה.
יכול להיות מצווה, לפגם פה.
בדיוק. אז יכול להיות מצב של השפעה בלתי הוגנת, ובית משפט יבחן את זה לפי הראיות שיהיו. אז אני ממליצה בכל מקרה לערוך צוואה. במיוחד בפרק ב'. אחרי שמתגרשים, ופה זה הטיפ שלי אליכם, אחרי שמתגרשים, צריך לזכור שרשימת המוטבים שמופיעה בביטוחים לא מסונכרנת עם הצוואה. מה שגובר זה רשימת המוטבים. אז דבר ראשון שנגיד, כשמתגרש מגיע אלינו למשרד, אנחנו מבקשים ממנו לבדוק את רשימת המוטבים ולערוך אותה לפי מה שהוא רוצה היום. כי מה שהיה אז, זה סביר להניח שהאישה או הבעל, בני הזוג, הקודמים. היו מוטבים. וזה לא מסונכרן עם הצוואה. מעבר לזה, חלק ממה שאנחנו מציעים וממליצים ללקוחות אצלנו במשרד זה לערוך צוואה, מכיוון שאני לא רוצה להשאיר שום דבר ליד המקרה. אני הייתי רוצה לדאוג לילדים שלי, הייתי רוצה, בייחוד במקרים שבהם בני הזוג לא סומכים אחד על השני, אז תמיד יש פחד שהבן זוג שנשאר בחיים, שהוא כבר לא בן זוג, הוא בן זוג לשעבר, ייקח את הכספים, ישתמש בהם לטובתו ובאמת נפספס את כל הפואנטה לגבי הילדים, אז אני יוצרת נאמנויות. לטובת הילדים, כל עוד הם מתחת לגיל מסוים, ואני ממנה מנהל עיזבון שהתפקיד שלו יהיה לעשות את הדברים האלה ולאפשר באמת לילדים לגדול בצורה מסודרת ולקבל את כל המענה שלהם, כי זה חשוב שהם יקבלו את כל המענה הכלכלי, את הרגשי קצת פחות יקבלו, כי אחד מההורים שהם הלך לבית עולמו, אבל לפחות את הכלכלי הם יקבלו.
אז זה לעניין של צוואה ולעניין של הסכמי ממון, ואני חושבת שבהחלט קיבלנו פה כולנו טיפים מאוד מאוד משמעותיים. עכשיו אני רוצה שאנחנו ככה באמת נתייחס יותר למקום הזה של גירושים. אני יודעת שפיתחת איזשהו מודל שאם כבר לפרק את החבילה, אז לפרק אותה ככה למזער נזקים, מה שנקרא. ואני יודעת שיש לנו תכף שאלות שאנחנו נצטרך להתייחס אליהן. וגם לי יש איזושהי שאלה או שתיים מן הסתם.
אני אשמח לענות על כל שאלה שתהיה.
אני יודעת. אז את רוצה להתחיל קודם עם השאלה שיש לנו פה?
כן, השאלה שאלו פה זה איך ייתכן שהמשטרה ממליצה להעמיד לדין, דיין והחלטותיו לא מבוטלות. סליחה. לא כל החלטה להעמיד לדין מביאה לביטול מלא של כל ההחלטות של דיין. דיין זה מי שיושב בבית הדין הרבני. צריך לבחון כל החלטה לגופה, ולאו דווקא העמדה לדין או ההמלצה להעמיד לדין, קודם כל לא מחייבת העמדה לדין. זה צריך לעבור את הפרקליטות ולראות באמת אם יבחרו להעמיד אותו לדין. אבל גם אם יעמיד אותו לדין, צריכים לבחון אם העבירות המיוחסות לו בכלל רלוונטיות להחלטות שניתנות. ובגלל זה צריך לראות את זה. ובלי שום קשר, ההמלצה שלי לעלות עם זה לבית הדין הרבני הגדול ולבקש החלטה שם. אז בני, אני מקווה שעניתי לך על השאלה, ואם אני אקח את זה מפה ברשותכם,
ברור.
אז אני אקח לאלימות במשפחה.
כן.
שזה אחד הנושאים היותר מורכבים.
הכבדים, הקשים.
בדיוק, ושנויים במחלוקת. אני משמשת כיושבת ראש הוועדה הארצית לטיפול בתלונות שווא בלשכת עורכי הדין. הקמנו את הוועדה הזו דווקא בגלל ריבוי תלונות השווא בתחום של אלימות במשפחה. שזה אגב נורא בעיניי, כי בסופו של דבר התלונות האלה במי פוגעות? בנשים ובילדים.
נכון.
כי התלונות האותנטיות לא מקבלות את היחס הנכון. מרוב שיש כל כך הרבה תלונות, אז חלק מהתלונות האותנטיות נופלות בין הכיסאות, או מתייחסים בצורה מאוד לא נעימה למי שמתלוננת מתוך מחשבה שהיא שוב בודה, וככה אנחנו מוצאים את עצמנו עם יותר עלייה באלימות במשפחה, ופחות טיפול דווקא באלה שמתלוננות תלונות שווא. כי דווקא אלה הם נשים שפוגעות בנשים, ואין לי דרך אחרת להגיד את זה. ואותם צריך להוקיע. ולבוא ולטעון שאין תלונות שווא, או אין היקף גדול של תלונות שווא, זה לפגוע בצורה ישירה בנשים ובילדים שסובלים מאלימות. כי אין ספק היום, המחקרים מראים סדר גודל של 30% תלונות שווא באלימות במשפחה. שזה ממה שעוד אפשר להסיק מההיעדר מידע המקיף שיש לנו ממשטרת ישראל. אז אם יש לי סדר גודל של 30% תלונות שווא, והם לא מקבלים מענה, תחשבי כמה נשים וילדים נפגעים פה. אז מפה אני אומרת, גם אם הסביבה הקרובה, עורכי הדין, או מי שלא יהיה אומר לכם ללכת להגיש תלונה במשטרה, תבחנו טוב טוב את הבחירה לגשת למשטרה. אם יש אלימות פיזית, תיגשו למשטרה. אם יש אלימות נפשית, תיגשו למשטרה. אבל לא על כל פיפס קטן.
ואלימות שהוא מילולית.
נפשית כשה ומילולית, כן. אבל כשהיא קשה.
כן, ברור, לא
אני ארצח אותך, זה בראייה שלי אלימות מילולית, אבל קשה.
אוקיי.
והכי חשוב, אל תקומו לי אחרי 15, 20, 30 שנים ותגידו, לפני 15 שנים כשהתחתנו?
הוא אמר לי
אז
ככה.
אז הוא אמר לי כך וכך. אין לי דרך להתייחס לזה, למשטרה אין דרך להתייחס לזה, ואז מה היא הופכת להיות? משטרה מגוננת ומתגוננת. הם פועלים להרחקה בלי בכלל לברר את זה, כשמדובר בתלונות ישנות אני מדברת, על אירועים ישנים, ואז כבר נוצר יתרון דיוני, כי הבעל מורחק מהבית, הוא נותק מהילדים שלו, עכשיו הוא, זה משפיע על כל ניהול ההליך המשפטי. אין סיבה לעשות את זה, יש היום דרך לנהל את הדברים בצורה אפקטיבית ורגישה יותר, והגונה עם כלים לצאת החוצה, ומפה אנחנו מגיעים לשיטה שפיתחתי. על בסיס הליך גירושין שאני עברתי, אז פיתחתי שיטה שקוראים לה DMVP, Divorce in the Most Valuable Process, גירושין בדרך האפקטיבית ביותר, לא מצאתי שם ארוך יותר, ניסיתי, לא מצאתי. וכזה קיצרתי אותו לאותיות, ואז בבסיס של השיטה הוא מאוד פשוט. גיליתי שלנהל הליך משפטי בלי לתת מקום לצד הרגשי טיפולי, זה כמו להכניס מתאגרף עם יד קשורה מאחורה לסירת האגרוף, ולהגיד לו, עכשיו תילחם.
חובה, זה לדעתי 95% מהעניין.
בול. בול.
כי 5% הרכוש וכל השטויותים שמסביב.
בדיוק. אני, עיקר מה שאנחנו מנהלים במשרד זה הליכים של משמורת ומזונות. הליכי משמורת הם הליכים שמחייבים הדרכה הורית, ליווי רגשי כזה או אחר לשני צדדים.
כשאני מספרת שהגרוש שלי ואני חגגנו במצפה הימים על קפה ועוגה, אז חושבים שאנחנו, משהו שם לא היה בסדר. גם כשהגענו לבית הדין, אז שאלו אותנו כל הדיינים אם אנחנו באמת באנו להתגרש. כי באמת אני חושבת שאנשים נכנסו לאיזשהו מסלול של מלחמה, ממש. ואנשים לא שמים לב כמה נזק נגרם קודם כל לילדים.
ממש.
קודם כל לילדים. אני חושבת שאנשים שוכחים בתוך כל הדרך הזו, בדרך כל המסע המגעיל הזה, שוכחים את הילדים. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד משמעותי שצריך לעשות אותו. ולכן החלק הזה שאת מדברת עליו, הנושא הזה של התקשורת, זה קודם כל, בכל מקום, בכל דבר, לא רק בקטע של יאללה, החלטנו וזה ברור שהולכים למקום הזה של להתגרש.
אז אני ואבי ילדי, כשאנחנו עמדנו בפני גירושין, בתהליך הזה הבנתי כמה דברים. קודם כל שאנשים צריכים להבשיל לגירושין, ולא כולם מבשילים באותו אותו שלב. לי לקח הרבה זמן עד שהבשלתי לקראת התהליך הזה, והציפייה שלי שהוא יישר איתי את הקו ברגע שהחלטתי שאני רוצה להתגרש, היא ציפייה לא ריאלית. היא גם לא מכבדת אותו.
לגמרי, זה לא רק ההבשלה, זה גם לייצר איזשהו תסריט. אנחנו מתגרשים, אני אעשה א', הוא בטח יעשה ב', בקטעים כאילו סבבה, אוקיי? אני אגור פה, הוא יגור שם, יקרה זה, יקרה זה.
זה הסמנטיקה, זה הטכני.
כן, אבל אנחנו שוכחים לרגע. נכון. שאנחנו ממש כאלה פיצים בעולם הזה, ואנחנו יכולים לתכנן מפה עוד הודעה חדשה. אבל מה שתלוי בנו זה מתי מעט, וככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מבינים שבאמת מה בידיים שלנו. רק האופן שבו אנחנו מדברים, התוכן, בימים של דיאטה, אז אני אומרת גם מה אנחנו מכניסים, מכניסות לפה.
היום זה יום כזה, אני חייבת לעשות
את זה. כן, וזהו, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים אפילו, ניקח את הדוגמה הכי פשוטה שיכולה להיות, הנה אנחנו כאן בשידור לייב, אני לא יודעת מה את עומדת להגיד בעוד רגע, וככה זה בחיים עצמם. אני לא יודעת מה, אני יכולה להיות אחראית למוצא פי, אני לא יכולה להיות אחראית למוצא פיך. ולכן כשאנחנו באמת מעלים את הסוגיה הזו של התקשורת, אנחנו צריכים להיות אחראים למוצא פינו, לאופן שאנחנו אומרים את הדברים, וכמובן לתוכן של, של מה שנאמר. אני רואה ששוקי ככה...
בא לך שיר, שוקי?
לא, בא לי לשאול דווקא שאלה.
שאלה. אני אחזור לשיטה, כן. כי... כן, דבר אליי.
בהרבה מקרי גירושים, כל צד אומרים לו תקדים. תלך אתה לבית הדין הרבני, כן. תלכי את מהר לבית שאלה. משפט לענייני משפחה. מה נכון?
שאלה מצוינת. קודם כל, אין כלל אצבע מה נכון, מה לא נכון. אני באמת חושבת שהיום זה מאוד תלוי נסיבות. כל המיתוסים שבית הדין הוא לטובת גברים ובית משפט הוא לטובת נשים, אלה מיתוסים, הם לא קיימים היום.
אני תכף אני אשאל, קודם תסיימי, אבל אני רוצה, באמת, אמיתי רוצה לשאול, למרות שאני יודעת שנשים לא תאהבנה את השאלה שלי, אבל קודם תסיימי לענות לכבודו.
ההליכים היום מתחילים בבקשה ליישוב סכסוך. זה אומר שהראשון שיקדים ויגיש את הבקשה שלו ליישוב סכסוך, ולא משנה איפה, יזכה שבסוף התהליך הוא יקבע איפה התביעות שלו תוגשנה. ואני יכולה לומר לכם שבחלק לא קטן מהמקרים היום, מרוץ הסמכויות לא רלוונטי. כי למעט, אני אגיד מתי זה רלוונטי, זה רלוונטי בנוגע לפסיקת מזונות. פסיקת המזונות היום של בית הדין הרבני מעט יותר גבוהה משל בית משפט לענייני משפחה, למרות המיתוס, וזה בגלל הפסק דין האחרון שניתן בבית משפט עליון, הבאם 919, שאומר שאנחנו היום פוסקים מזונות לפי היקף זמני השהות של הילדים עם כל אחד מההורים, הכנסות ההורים, לא רק של האבא, את של שניהם, וצורכי הילדים.
זאת אומרת
שהדברים ובבית הדין הרבני עדיין מחייבים יותר את האב.
זאת אומרת שהנקודות שאת מעלה כרגע, כל הסעיפים האלה למיניהם שרק את מבינה את המספרים.
כן, כרגע אמרתי את כל זה.
מבחינתי יכולת להגיד סעיף ג' 853, ושוקי יכולה, כי הוא בעיניו 276, הרבה יותר רלוונטי.
אני פשוט אמרתי שאני אתן לי, אם יש איזה מישהו שמחפש את זה באינטרנט ומקשיב לנו,
אני צוחקת, אבל אני, אז זאת אומרת, לפי מה שאת אומרת, היום הדברים הם שונים ממה שהיה נגיד לפני 10 ו-15 שנים.
לחלוטין.
כי לחלוטין. לי הייתה הרגשה שבחלק גדול מהמקומות או מהמקרים, אני אגיד כך, בית משפט באופן אוטומטי לטובת האישה. זאת אומרת, אני יכולה לראות לא מעט גברים.
זה היה, כן.
כן, לא מעט גברים, ולכן אמרתי, אולי נשים לא תאהבנה את מה שאני עומדת להגיד, אבל אני מכירה לא מעט סיפורים שגברים יצאו מביתם עם התחתונים שלהם, ואולי עם איזה מזוודת פילים ביד, כשהשאירו את הבית, את הרכב, את תשלומי מזונות מטורפים, כשהאישה, הגרושה שלהם, מרוויחה שכר, אני יכולה להגיד, זהה.
יותר אפילו או...
לעתים יותר, אבל או זהה. ובעצם אותו גבר שיוצא אחרי איקס שנים, שנתן את כל שנותיו הטובות, למרות שיש לו עוד שנים טובות, בעצם נשאר לי כלום.
אחרי שהוא התגרש כבר לא נשארו לו שנים טובות.
סבבה.
אני רוצה לומר לך
שאני דווקא
חושבת כמי שמייצגת...
מה את אומרת על זה, מורן? וישנם סיפורים גם קיצוניים שאני מכירה שגם בנוסף לכל, הילדים גם בכלל לא בקשר עם האבא. זאת אומרת, הוא ממשיך להיות הכספומט, משלם ומשלם ומשלם ומשלם, והם אפילו...
אני אתייחס לזה דבר דבר, בדיוק. אני פשוט אומרת לעצמי,
מה את עושה ב-4 בספטמבר?
אני מתכוננת לבחירות.
נכון.
אני אתחיל דבר דבר. קודם כל, כן. המיתוסים האלה הם...
פסה?
די פסה. עדיין יש שופטים מגדרים, אין מה לעשות. יש שופטות שכשאני מגיעה לבית משפט, אני יודעת שלא משנה מה, רוב הסיכויים זה שהם יראו את המקום של האישה יותר מהמקום של הגבר, ובכלל לא יראו את המקום של הילדים מהמקום הזה, אלא רק ישתמשו בטובת הילדים בצורה ארטילאית וגדולה. אבל רוב השופטים היום כן מיישרים את הקו מהבחינה הזו שצריך לדאוג לילדים, ושילדים צריכים את שני ההורים שלהם. ואין העדפה היום של הורה אחד על פני הורה אחר. דווקא העדפה לפעמים נעשית בבית הדין הרבני. ששם עדיין חזקת הגיל הרך עוד תקפה. עוד מתייחסים לזה כאילו זה משהו שהוא אקוטי, למרות שמחקרים מראים היום שכבר מגיל שנתיים אין צורך בחזקת הגיל הרך, או ילדים יכולים להיות באופן שווה בין שני ההורים, כל עוד שניהם מסוגלים. ואז מה שקורה באמת, שאנחנו מוצאים מקרים שבהם העול הכלכלי על הגבר גדול יותר, עד כדי כך שקשה לו לשקם את זה. כמי שהמשרד שלה מייצג, 60% מהייצוג זה בגברים, אני יכולה לומר שזה הרבה יותר מאתגר לייצג אותם, כי באמת העול הכלכלי עליהם גדול יותר והפחד הוא גדול יותר, ולכן התפקיד שלנו הוא לתת להם יותר כלים. אז ככה, ברשותכם.
תרשום, אחד.
תרשום, תרשום.
יש מבחן מחר בין שעה 8 לשעה 12, אין הערכה, ואין מועד בית.
ברביעי בספטמבר, יהיה לך.
יקירתי, אני עשיתי דוקטורט בזה.
אוקיי.
גם פה לא רק תוכנית הייתה לו. יש לו ניסיון רחב וכיף.
יש.
אז אני אומר את זה
כך. שלושתנו פה נמצאים באותה סירה, לדעתי.
באותו סירה.
לגמרי. מה זה סירה? אנחנו בספידבוט.
לאבבוט,
זה לאבבוט.
קודם כל,
אם כבר... תחפש את הקפיטן.
אם אתם... בדרך כלל גברים הם לא אלה שיוזמים את הליך הגירושין. 85% מהתיקים נפתחים על ידי נשים. למה? כי בגבר שלו, אבולוציונית, הדיפולט שלו זה להשאיר את התא המשפחתי. עכשיו, אנחנו מוסיפים לו גם כעניין מודרני את הנושא הזה שגם העול הכלכלי לרוב נופל עליו, גם בתפיסה שלו, כי גם במהלך הניסויים הוא היה לרוב המשכורת העיקרית, למרות שהיום אנחנו רואים יותר ויותר תאים משפחתיים שונים, וזה מדהים בעיניי. דרך אגב, אני חושבת שמצבם של נשים מעולה היום, ורק הולך ומשתבח, אנחנו צריכות לדאוג להמשיך לעשות את זה.
נכון, אסור להישאר במערכת זוגית, בשל תלות כלכלית, כמו שהיה לפני 40-50 שנים.
וגם לא לקבע את המצב הזה של אני אישה, אני מתגרשת, אז אני צריכה לקבל מזונות מעצם היותי אישה.
נכון.
אם אני אישה, ואני מתגרשת.
לא, אבל אז מגיע עורך דין ואומר לך, בואי עכשיו אני אלמד את הגבר מאיפה משתין הדג, ואת תעשי 1, 2, 3, 4, 5, ואנחנו נקרא אותו.
לגמרי.
אז פה אני חוזר.
ואז מתחיל המלחמה.
אז ההמלצה הראשונה שלי זה אם וככל שיש אינדיקציה שדברים הולכים לכיוון, נקרא לזה שלילי אלים או שלילי תפירת תיק קלה, תתחילו להקליט. תתחילו להקליט כל אינטראקציה שלכם עם בת הזוג. כי הסיכוי שאחרי זה תצטרכו להצדיק את זה במשטרה הוא הרבה יותר גדול מאשר בכל מקום אחר.
אני מכירה מישהו שכבר ולכן... צריך חדר נוסף רק להקלטות שלו.
או. אז היום יש פתרונות ממש ממש נוחים. קודם כל, הטלפונים שלנו, למעט של אפל, הטלפונים שלנו הם מכשיר
אנדרואיד.
הקלטה. אנדרואיד. בדיוק. כל האנדרואידים הם מכשירי הקלטה, אפשר לגבות אותם בענן, ואז אין צורך למחוק. זה, היה לי מקרה לפני שנה שלקוח נעצר, ודיברו איתו על אירוע שקרה שנה קודם לכן, אנחנו כבר שנתיים בהליכים, שנה קודם לכן, והוא פשוט שלף מהענן, הוא קיבל הוראה מאוד ברורה ברגע שהוא הגיע למשרד שלנו, שהוא צריך להקליט, ומהרגע שהוא התחיל להקליט הוא גיבה את זה, והם אמרו לו בתאריך הזה והזה, אתה איימת עליה בשיחת טלפון שאתה תרצח אותה, הוא אמר להם, רגע, רגע, תמתינו שנייה, הוריד מהענן את תוכן השיחה, את כל השיחה, אמר להם, עכשיו תקשיבו. זו תלונה שהייתה תלונת שווא מובהקת, ונגד האישה נפתחו הליכים, הליכי חקירה על מסירת מידע כוזב. הסיכוי שזה יקרה בדרך כלל הוא מאוד נמוך, אבל אם זה כבר קורה, זה צריך להיות דוגמה לנשים, למה לא להשתמש בתהליך הזה.
אני חושבת שעורך דין צריך להיות ממש סוג של אלוף, או אם זו עורכת דין, צריכה להיות ממש אלופה כדי שתהיה בה איזושהי מידה מסוימת של יושרה, ואני חושבת שגם שוקי קודם כיוון למקום הזה, של איזושהי יושרה שצריכה להיות בעורכי דין, ולא מי ילך ו... סליחה על הבוטות, ידפוק את ההוא קודם או יותר.
אני נתקלת בזמן
אני
האחרון.
אני הייתי עד לאישה בהוצאה לפועל, שישבה מול הפקידה, ושאלה אותה את השאלה, אני הייתי בשוק.
איך אני מציעה אותו מהבית?
לא.
אוקיי.
מה עוד אני יכולה לעשות כדי לאמלל אותו? Mm-hmm. והפקידה בהוצאה לפועל אמרה לה, עשית לו את זה, עשית לו את זה, לא. אז תעשי לו את זה, ותעשי לו את זה, ותעשי לו את זה. ואת יודעת, אני יושב בצד, ואני אומר, ריבונו של עולם, לאיזה מלחמות אתם מכניסים אותם?
אני...
בסופו של דבר כולם
יפסיד. ואגב, כולם חושבים שהם נותנים את העצות האלה מתוך מקום טוב. כי נכון. היא רק שאלה מה היא יכולה לעשות כן. עוד כדי להמלל אותו. אבל כן. בסופו של דבר, אנחנו עורכי הדין...
היא ישבה שמה ועשתה.
בדיוק, באמת היא מללה אותו.
היא עשתה.
אנחנו עורכי הדין יוצאים מהתמונה בסוף ההליך. הצדדים צריכים להישאר ביחד. לא משנה הם בנפרד, בדיוק. הם נשארים הורים של הילדים. אם הם לא יבינו את זה ולא יסכילו להבין שהם צריכים כלים כדי להתגבר על כל המשקעים, אז הם יהיו תקועים במקום הזה, ובסופו של דבר הם ייצרו דור נוסף של ילדים עם אותם דפוסים בדיוק. כי מה הם רואים בבית? את הדרך הלא נכונה שבה מתנהלת התקשורת, ואיך ההורים מנהלים גירושין. ואנחנו מחכים את ההורים שלנו, בדרך
בדיוק,
התנהלות
והילדים,
שלנו.
וההורים לא מבינים שבעצם באופן שהם מנהלים את הגירושים שלהם, הם מלמדים את הילדים איך להתנהל בכלל, בכל נכון. מקום, בכל אימות שיש להם, אם זה בכיתה, אם זה בבית ספר, אם זה מול המורה שלהם, אם זה מול האחים שלהם, לא מבינים בכלל את כל ההשתמעויות שיש, על כל הקשת המאוד מאוד רחבה.
אז החוק למעשה של הגישור לפני גירושין...
לפני גירושין תקף.
הוא תקף.
כן. וזה מחייב טוב. את... בוא. שנייה.
לא, את חייבת, כי רגע. אני יש לי חלק בו.
יש לך חלק... אז אנחנו צריכים לדבר. הכוונה הייתה טובה, היישום לא משהו.
יש לי חלק
לא
בו, כן.
אז אני אגיד את זה כך. הכוונה הייתה מעולה. היישום לא משהו. מכיוון שאין היום באמת כלים נכונים לאפשר לצדדים... לנהל את זה כמו שצריך. מה שקורה זה שאדם פותח בקשה ליישוב סכסוך, הפגישה נקבעת לו חודשיים קדימה. חודש וחצי חודשיים קדימה, בין 50 ל-60 ימים. ב-60 ימים האלה, הצדדים עדיין נמצאים בבית. אני לא יכולה לנקוט בהליכים משפטיים, אלה הם כן זה סעדים מאוד דחופים, שאני לא מקבלת אותם כרגע. וזה סיר לחץ כל כך גדול, שהנזק לילדים הוא מאוד גדול. אז או שהם מייצרים מצב שבו יש תקנים... ליחידת הסיוע לקיים את הפגישות האלה בתוך חודש, במקרה הטוב, ואז באמת לשחרר את הצדדים להליכים נוספים, או שאנחנו מייתרים את החוק הזה, כי היום זה באמצע כזה. אנשים תקועים במשך 3 חודשים בסיר לחץ
שבועים.
בלי כלים.
בעצם הם,
הם שבועים, אין לגמרי. מילה אחרת טובה יותר לקרוא לזה, וזו הסיבה שאני שוב, הלקוחות שלנו במשרד נכנסים כבר לתהליך הטיפולי, אנחנו משתדלים כמה שיותר להכניס אותם כבר בתהליך של היישוב סכסוך, אם לא אז בתביעות, מכיוון שהם חייבים את הכלים להתמודד, והם אני כעורך הדין צריכה לקבל את הכלים כדי לייצר אסטרטגיה שהיא מובנית אישיות. זו הדרך הכי טובה להוציא אנשים מאזור הנוחות. עכשיו אני רוצה להעביר משהו, כי לפני שבוע עורך הדין אמרה בבית משפט שהיא ראתה סרטונים שלי ושמעה אותי אומרת שאני אוהבת להוציא אנשים מאזור נוחות. אז אני רוצה להבהיר מה זה למי שלא באמת מבין מה זה להוציא באזור הנוחות. האזור הנוחות הוא אזור שאנחנו פועלים כי זה מה שאנחנו יודעים, מכירים ונוח. הוא לאו דווקא באמת נוח, זה פשוט מה שאנחנו יודעים ומכירים, זה הדפוסים. הדרך לשנות ולהביא לשינוי בתוצאה היא באמת להזיז מאזור הנוחות, מהדפוסים האלה שאנחנו רגילים אליהם, ואז אנשים מצליחים לראות דברים טוב יותר. מצליחים להבשיל להסכמי גירושין, ואנחנו מתקדמים לקראת החלטות שהן מהותיות יותר לגירושין.
וכאן אנחנו מתקדמים ממש לקראת סיום השידור.
באמת?
ממש.
איך רץ לי הזמן?
מה זה רץ? ממש. כשנהנים.
כן.
ואנחנו מדברים על תעודות ולהכין צוואות ולהכין כאלה. אז אני הכנתי לך תעודה, שאני מודה לך מאוד על זה שהגעת לכאן, להתארח אצלי בתוכנית, ברדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול ביותר במדינה. ואני אקריא לך את הביטוי שמצאתי לנכון לצרף של אנג'לינה ג'ולי. אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם. ואני חושבת שבהתנהלות המקצועית האישית שלך, את בהחלט נמצאת במקומות האלה. אז זה בשבילך בבקשה. איזה בסדר, מה התרגשות?
לא להרוס לנו רק את האולפן.
זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר גמור. מותר להתרגש.
זה כי נתת לי ירוק ולא צהוב ואני צהובה.
לא, זה נתן לך אור ירוק לעשות כל מה שאת רוצה.
צהוב זה ירושלים? זה רגע ירושלים או תל אביב?
תל אביב, מכבי תל אביב.
גם היא באה עם צהוב.
זה בסדר.
שלושה צהובים מלאים, מלאים.
אנחנו, כמה זמן נותר לנו? 2-3 דקות.
דקה.
דקה. אז תכף גם אנחנו נצא עם השיר שאני חושבת שאת תחליטי מי מהם את רוצה.
יואו, שני שירים מעולים שבחרתי, אבל השיר שהבן שלי שר לי כשהוא יצא זה ממו שלי, של איתי לוי, אז אני אקדיש לי את השיר הזה שוב.
לגמרי, אז אנחנו עוד מעט נשמע אותו, ואני הייתי שמחה ככה לשמוע ממך באמת מורן, במשהו הכי ממוקד, אני יודעת שזה קשה, אבל עם איזשהו מסר באמת לעולם, מה שנקרא, תחת כל התחומים האלה שאת עוסקת בהם.
אז קודם כל, גירושין זה משבר. כמו כל משבר צריך לדעת לנהל אותו, או שהוא ינהל אתכם. אם אתם נמצאים בפני המשבר הזה, תמצאו אנשי מקצוע שיתאימו לכם ולוויז'ן שלכם, לחזון שלכם. זה אומר שאם המטרה שלכם היא לסיים את זה בהסכם...
אמרתי משפט, אתה מבין מה זה עורך הדין?
נו, מה לעשות? נו.
כבודה, כבודה.
כזה. אז בעיקרון, גירושין זה משבר. תנהלו אותו או שהוא ינהל אתכם.
זה אלה הן בדיוק. ואני רוצה להודות לך.
תודה.
והמשרד של מורן, הפרטים שלו יופיעו גם מתחת לכיתוב שלנו היום, אז אתם מוזמנים בהחלט להסתייע. אני רוצה להודות לך, שוקי היקר, ושוב לך, מורן.
אני יכולה להודות לך שהזמנת אותי, היה לי ממש ממש כיף.
וכיף
תודה.
לגמרי. וחג שמח, ותלמדו לשמור על המשפחה שלכם, ותלמדו גם לדבר. אז תודה לכולם, וניפגש בשבוע הבא, אם נפגשים מחוץ לקופסה.
זכיתי ממו שלי,
שבוע סטרפון,
כל מה שעשית תמיד היה בשבילי.
די לב, let's get it. Maman, j'ai grandi, j'étais tout petit, tu m'as tout donné, j'ai avancé, l'espoir j'ai tout fait, parce que j'ai joué, quand j'ai dit danser, papa est inquiet, qui pensait qu'il allait chanter, mauvaise note à l'école, où est ton métier, tes cahiers pas les prendre, tu n'as rien touché, va travailler, pourquoi tu fais ça, je t'ai bien éduqué, envers sous tête vide ou des difficultés, pas très facile de faire des choses non aimées,
oh, ça fait dit maman chérie, כל מה שעשית תמיד היה בשבילי איך תמיד דאג שיהיה לי הכל תמיד לקום לא ליפול אך היא הממה שלי
des jaloux nous on travaille donc tout ça y a pas chez nous les couteaux dans le dos et la haine surtout je peux te garantir que ça y a pas chez nous oui ça me fait mal je suis dans la salle laisse moi quand je pars OK ça y est moi je m'en vais mon frère tu m'as blessé pourquoi tu m'as laissé allez toi aussi
תמיד היה בשבילי איך תמיד דאגת שיהיה לי הכל תמיד לכל